אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף ווף. בואי מנה מרוב. שאלו את רוב שאלה כזאת. המלך יש לו אופנים שונים איך לקחת מיסים. אחד מהאופנים הוא שהוא לוקח מעשר מן הבהמות. הוא לוקח חלק מהבהמות מכל דיר ודיר, כל שנה הוא לוקח מה שהוא לוקח. עכשיו, כידוע, שיהודי שיש לו דיר, ויש לו בהמה, צריך לתת בכור לכהן. הבכור הראשון, פטר רחם, כל בכור בישראל, צריך לתת לכהן. אם זה טעם, יש לו קדושה, כמו קורבן. אבל אם יש יד של גוי באמצע, כלומר יש פה שותף גוי, אין פה דין של בכור. שאלה, האם זה שהמלך לוקח חלק מהבהמות, נחשב כיד גוי באמצע, ואם כך, אין דין של בכור או לא? חייבס בבחוירה, או אין חייבס בבחוירה. אומרת הגמור, כל אחד המוצא מסלק לי בזוזה, אם היהודי יכול לשלם בתמורה ולא לקבל, ולא לתת את הבהמות ממש, וזה בוודאי לא יקבל בוילון, בוודאי שהוא חייב, כי זה לא נחשב כיד נוחי באמצע. כי קומי בוילון, אחד לא המוצא מסלק לי בזוזה, אם היהודי לא יכול לסלק את החוב של הבהמות בכסף, רק הוא חייב לתת את הבהמות עצמם. מה הדין? האם זה נקרא יד נוחי באמצע שהוא פטור מן הבחוירה או לא? אומר לי, אומר לו רוב פטור. שואל את הגמור, ותני חייבס? אומר את הגמור, אוסם, מדובר, דמוצא מסלק לי, שהוא כן יכול לתת לו כסף, שהיהודי כן יכול לתת כסף לגוי, למלך. היא כתוב אומר שזה הולך כך, אומר רוב, באמס ארנונה פטור מן הבחוירה. ואף לגב, דמוצא מסלק לי. אפילו שיכול לתת לו כסף, מכל מקום, פטור מן הבכורה, כי סוף סוף, כל עוד שהוא לא נותן לו כסף, הרי יש למלך הגוי שותפות בו. איסה סרנונה, אבל איסה, אם המלך לוקח חלקים מהאוסה, גם כל איסה שעושים, צריכים לתת חלק מהמלך, למלך. כלומר, יש לנו ההלכה של נתינת, לקיחת חלה. כתוב שצריך, כתוב בתורה שזה, באוכל חמלך ומאורץ, תורים ותרום על השם, צריכים לקחת חל מן האיסה. אבל גם פה, אם יש שותפות של גוי, אין חיוב של חל. אז איסת ארנונה כן חייבת בחלה. אי, איסת נוכרי פטורה מן החלה. הרי כתוב הריסוסייכם, שלכם ולא של גוי. אומרת הגמרא, מה הטעם, מה הסיבה שבאיסת ארנונה, אפילו שהוא לא יכול לסלק לו בכסף, אתה אומר שהוא חייב בכלל, ובאימת ארנונה, אפילו שהוא כן יכול לסלק לו בכסף, הוא פטור מן הבחור. אומרת הגמרא, באי מאיס לכל, איס לס לכל. כלומר, מצד הדין באמת, שניהם נחשבים כיד גוי באמצע, וזה פטור, אבל מה? בדיר של בהמות, יש לזה כל, שהמלך יש לו חלק בזה, כולם יודעים. אז לכן, אנשים לא יחשדו, שהוא לא נותן בחוירה, אבל בגלל שיודעים שהמלך לוקח. מה שאין כן בעיסה, שזה דבר צנוע, לא כולם יודעים, אנשים יחשבו שהוא אוכל בלי נתינת חלה. ולכן אמרו שמצד מרית העין הוא חייב לתת חלה. תונו רבונון. נוחי שנכנס לחצרו של ישראל ובצי קביודה. גוי שנכנס לחצרו של יהודי בפסח, והוא מביא לחמניה שם. אין זוקוק לבאר, היהודי לא חייב לבאר את החמץ. למה? מכיוון שכתוב לא ירו אלוך, לכו, אבל התורה יש לחרם של גבויה. הפקידו יצלוי, אבל אם הגוי הפקיד את הבצק אצל היהודי, והיהודי לקח אחריות, זוקוק לבאר. כן חייב לבאר את זה. יחד לא יבאס, אם היהודי יקצה לו חדר מיוחד, שהוא בהשכרה וכדומה, אין זוקק לבאר, למה? שנאמר לא ימוצא, שואל את הגמור להפך, לא ימוצא, זה המשמעות של איסור, מה יקומה? אומר, פופה, רשקו, ואוכל קומה, הפקידו יצל זוקק לבאר, שנאמר לא ימוצא. לא כתוב לכו, משמע, שגם שאם זה של גוי, זה אסור. ובאר שהוא אמר, לא ילמסי פקוי ואוכל קומה, יחד לא יבאס, אין זוקק לבאר, שנאמר, זה או לא ימוצא בבותיכם, ואו, מכיוון שהוא ייחד, באיזשהו קצה, איזשהו חדר מיוחד לגוי, לאו דידיו, דנוחי כי קומה אל, לבייסד דנפשי קומה אל, הגוי נכנס לבית שלו. אז יש מחלוקת רשי, ותוריס לפי שירתת רשי מדובר שלא קיבל עליו אחריות היהודי, רק הוא אומר לו, הנה הבית לפניך, תכניס. תוספות אומרים שאפילו באחריות גם כן, בכל מקום זה לא נחשב אימוצי, זה לא נחשב מצוי, מכיוון שהוא מייחד לו בית. על כל פנים יוצא לנו פה, שאם אחד מזכיר בית לגוי, אז זה נקרא שהבית הוא של הגוי, ואם ככה, חמץ הנמצא בו, אין חייב בביור היהודי, מכיוון שסחירות זה אחד מהקניינים, גם בנוגע לאיסור של חומץ ופסח. ועודנן הרי למדנו, המשנה אומרת בבדזור שם כך, אסור לתת לגוי למכור קרקע, מכיוון שכתוב לא יסחונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע בארץ ישראל. אז יש מחלוקת בין רבי יוסי לרב מאיר. לפי שטרד רב מאיר, חזל עשו גם כן השכרת שדות ובתים בארץ ישראל, שמה יבואו גם למכור. אבל בסוריה, שזה כיבוש יחיד, לא גזרו חכמים רק להזכיר שדה, מכיוון שהוא מפקיע את השדה ממצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות. מה שאין כן, להזכיר בית בסוריה זה מותר. ורבי יוסי אומר שלא עשו בכלל השכרת בתים גם בארץ ישראל. אומרת המשנה, אפילו במקום שאמרו שמותר להזכיר אבל לגוי, אבל לא יזכירו לו לשם דירה, מכיוון שמה יכניסו לתוכו עבודת גילולים. רק בתור מחסן מותר לו להזכיר דירה שיחזיק שם דברים שמכניסים למחסן. אבל ואיסל כדעת לסחירוס כאן, אם אנחנו אומרים שהשכרה זה קניין, ואם כך זה נחשב של לגוי עצמו, אז מה אכפת לי שהוא מכניס שם עבד אזורי? כי קומי אייל, לבייסי דנפשי קומי אייל. הרי הוא מכניס את זה לבית שלו, אז זה לא של היהודי, אז מה אכפת לי? אומרת הגמרא שנה אוחד, אף כי רחמונה בלושן לא ימוצי. מי שמוצו ביודוך, יוצא זה שאינו ימוצו ביודוך. נכון, אנחנו אומרים, סחירוס לא יקניה. אם סחירוס לא יקניה, הרי זה של היהודי, אז איך? אז הוא צריך לבאר את זה? אבל פה בגלל שכתוב לא ימוצו היא משמע מה שמצוי בידך. אבל סוף סוף פה מסרת את זה לגוי, זאת אומרת, היות והזכרת לו, אז זה לא מצוי תחת ידך, התורה לא עשך. אומר רב יהודה, אומר רבה, מויצה חומץ בבייס וביונטף, קויפי אולוף כלי. הרי חמץ ביונטף בשבס, יש בזה מוקצה. מוקצה מחמת גופו, הוא לא ראוי לשום דבר. אז חזל מדברים פה, ואדם שעשה מה שצריך, הוא בדק חמץ, ועשה ביור חמץ, והרי הוא עשה ביטול, הכל הוא עשה. אבל פה הוא מוצא איזה פרוסה, איזה עוגה יפה. אז יש לנו חשש שמה ייקשל בזה, צריך לכפות עליו כלי. כדי שלא יבוא וייקשל. אבל זה רק כשהוא מוצא את זה ביונטב, כי הרי ביונטב אסור לשרוף. אז יעשה כך. בשאר ימות החג צריך לשרוף. אומר רובה, אם של הקדש הוא, אם זה של הקדש, החמץ, מכיוון שהוא ממילא נבדל מלאכול הקדש כל השנה, אז הוא לא יבוא ממילא לאכול את זה, אין הצור, לא צריך לכפות עליו כלי, מה הייתה ממבדל בדיל למיני, ממילא בדלים מהחמץ של הקדש. ואומר רב יהודה אמר רב, חמצה של נוחי, אוי סילוי מחיצה עשור התפוחים משום עקר. חמץ של גוי, שנתן לו להפקיד אצלו בלי אחריות מערב החג. אז מערב החג צריך, זה לא יעזור עכשיו כפיית כלי, למשך 7 ימים זה לא עוזר, זה יום אחד זה עוזר. אז הוא יעשה מחיצה. בחג עצמו, בדין הקודם, לא, אי אפשר לעשות מחיצה, אסור לבנות בשבת, ביונטף. אבל מערב החג יכול לעשות מחיצה שיפריד את החמץ וככה יהיה לו הקר. ואם זה של הקדש לא צריך, מיתה ממבדל בדילה אין שמיני. ואומר רב יהודה אומר רב, המפרש והיוצא בשיורה קודם 30 יום, אין זוקוק לבר. תוך 30 יום, זוקוק לבר. אדם שיוצא, מפליג לחוץ לארץ. אם הוא יוצא לפני פורים, שזה לפני 30 יום לפני החג, אז לא חל עליו עדיין חובת ביור, אז לא צריך לבאר עדיין את החמץ. אבל אם הוא יוצא מפורים והלאה, שזה בתוך 30 יום לחג, צריך כבר חל עליו חובת ביור. אומר אביי, עוד האומרס תוך 30 יום זוקוק לבר, לא יאמרן אלו שדרתי לחזור. רק אם הוא רוצה לחזור לביתו בפסח, לכן הוא צריך לבאר כבר לפני זה, שלא ייקשל כשהוא יחזור לביתו בפסח. אבל אם אין דרתו לחזור, רק עד אחרי פסח, הוא לא זקוק לבאר. כי הרי במה ייקשל, ולא חל עליו חובת ביור עוד לפני 30 יום לפני החג. תרם 30 יום לפני החג. אומר לי רוב, והיא דעתוי לחזור אפילו מראש השונה נמי, אם רוצה לחזור לפסח, אז גם אם הוא יוצא בראש השונה, או לפני זה, אבל כשהוא בא פסח הביתה, אם הוא ימצא שם חמץ, ייקשל בחמץ. בוודאי שהוא כבר חייב אז לבאר את זה. אלו אומר רוב להפך. עוד אומרת, קודם 30 יום אין זוקוק לבאר, לא יאמרון אלו שאין דעתוי לחזור. אבל דעתו לחזור, אם הוא רוצה לחזור לפסח, אפילו מראש השונה צריך לבאר שלא יקשל כשיחזור לפסח. ועוז דה רובה לתמד, אומר רובה, האויסה בייסוי אויצו, רוצה לעשות מחסן מחדר בבית שלו, ושם יש פירורי לחם, יש שם חמץ. אז אם הוא עושה את זה לפני פורים, קודם 30 יום, הוא לא צריך לבאר את החמץ. יש שם חמץ, אבל מכיוון שהוא עושה את זה, תרם שחל עליו חובת ביור, כי זה לפני 30 יום לפני החג, אז הגדרתו כמו חמץ שנפלה עליו המפולת, אם יש עליו שלושה טפחים, לא צריך לבאר, כי זה נקרא עצמו כמבואר. אבל אם הוא עושה את זה תוך 30 יום, כבר חל עליו חובת ביור, אז קודם כל הוא צריך לבאר את החמץ, ורק אחר כך ישים שם את התבואה. וקודם 30 נם אלו ימורון, אלו שאין דעתו לפנויסוי. אבל דעתו לפנויסוי, אפילו קודם 30 יום נם זוקוק לבאר. גם אם הוא עושה את זה לפני 30 יום, מתי אנחנו אומרים שהוא צריך לבאר? מתי אנחנו אומרים שהוא לא צריך לבאר? רק אם הוא מניח את זה ככה גם לימות הפסח. זאת אומרת שהוא לא יגיע למצב שימצא אצלו החמץ, כי כל ההרמות התבואה יהיה על זה. אבל אם הוא רוצה לפנות את זה בפסח, אז פתאום בפסח יתגלה לו לחם למטה, אז הוא צריך כן לבאר אפילו אם זה לפני זה. עכשיו הגמרא דנה, מה העניין הזה של 30 יום? אנה 30 יום, מה אבידתיו? אומרת הגמרא כדסניה, שיאלים ודושן והלכויס הפסח, קודם הפסח 30 יום. צריכים לדרוש, יש שתי הלכות. האמת היא שהגמרא במגילה אומרת, שמשה רבנו תיקן להם לישראל, שיהיו דושן והלכויס חג בחג. כל חג צריך לדרוש בעניין של אותו חג. אבל פה יש עוד נקודה. זה לא רק העניין של המהות של החג. צריכים ללמוד את ההלכות. אז מכיוון שפסח יש בזה ריבוי הלכות, אז זה באמת 30 יום. אבל יש כל חג וחג לפי הריבוי שלו. חג השבוע, אין לו כל כך הרבה הלכות, מספיק קצת, ככה כתוב בפוסקים. כלסני למדנו, שיאלם ודושן בהלכס הפסח, קודם הפסח 30 יום. הרן אומר, אז מה פוש, ואם יש לך שאלה בבוסר בחולו, הוא לא הולך לשאול את הרב. אם יש לך שאלה בהלכות שבת, אומר הרן, כל דבר בעיתו ובזמנו. לכן, כשבאים שני אנשים לשאול את הרב, בתוך 30 יום לפסח, זה יש לו שאלה בהלכות פסח, וזה יש לו שאלה בהלכות תרומס ומייסרס וכדומה, אז הרב צריך לענות לזה ששואל כעניין יותר. זה ששואל בהלכות החג 30 יום לחג, זה נחשב יותר שואל כעניין, אז הוא צריך להקדימו. אז 30 יום לפני הפסח צריך כבר לדרוש בהלכות החג. הפשיבים גם לי לא אומר שתי שבוסס, רק שבועיים. מה הייתה מנתן הקמת של 30 יום? שהרי מוישה עומד בפסח ראשון, הוא מזר על פסח שני. מוישה רבני עומד ביוד דלת בניסן, שנאמר, ויעשי בני ישראל את הפוסח במיידוי, שזה יוד דלת בניסן, וכסיב, ויהי אנושים אשר היו תמאים לנפש אדום, אלו שתמאים לא יכולים לעשות, אומר להם מוישה רבנו, בחודש השני, בארבע עשר יום, וכולי, אז תעשו את זה, זאת אומרת, יוד דלת אייר. אז מתי מוישה רבני עומד? יוד דלת ניסן, 30 יום לפני יוד דלת אייר, ואומר לאנשים האלו, אתם תקריב את הקורם פסח, עוד 30 יום, הרי שצריך לדרוש 30 יום לפני זה. ורבשים גם לי, מה יאמר על זה? הוא אמר לו, אידה, דה היירה, במילה דה פיסחה, מה עסקלו לכל מילה דה פיסחה? מוישה רבני ביום יוד דלת בניסן, הוא אמר את כל הלכות קורבן פסח, מה שצריך לדעת היום. אז באותו נשימה הוא כבר גם אמר, ואלו שלא יכולים להקריב היום, אלו התמיים, יקריבו עוד חודש. אבל אין ראיה שצריך כל פעם 30 יום. מה הייתה מדרבשים גמליאל? ששבועיים ימים מספיק? שהרי מוישה עומד בראש חודש, הוא מזהיר על הפסח. שנאמר, החודש הזה לוחם ראש חודשים, שזה ניסן, שמוישה רבנו דרש בראש חודש ניסן, על דיני הפסח. הוא כסיב, דבר לדעת בני ישראל, לאמר, בוס על החודש הזה, ויקחו להם איש סלבי סובס וכו'. ושיעשו את הפסח ביוד דלת. שואל את הגמורה, נכון שהשם אמר למוישה רבנו בראש חודש, כמו שכתוב, וגם אמר לו על קידוש החודש. אבל אולי מוישה רבנו אמר את זה לכלל ישראל עוד כמה ימים. דינמה בארבו ביחד, ברמשה ביחד, אולי בדלת בחודש, היי בחודש, הוא אמר להם, ואז אין לך שבועיים ימים. אלא אמר רב, אבל שימה משמד, הרבין עם היוחד, והדבר השם אל מוישה, במדבר סיני, בשונו השניס, בחודש הראשון, הוא כסיב, היעשו בני ישראל את הפוסח במיידו. אז גם פה שאלת הגמור, אותו קושה, עדיין אין ראיה שזה היה ראש חודש ניסן. בחודש הראשון שזה ניסן, זה אני רואה. אבל מי אומר שזה היה ראש חודש? נימד ברש יחקו, דילמה באבו ביחו, בחמש ביחקו. אמר רב נחם ביצחוק, אסיה מדבר ממדבר. כסיב אוכל, פה כתוב לגבי הקרוב הסקורם פסח ודבר השם אל מושה במדבר סיני. וכסיב אוסום, כשמושה רבני נצטווה למנות את כלל ישראל, כתוב ודבר השם אל מושה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני וכו'. מה לעלם בראש חודש, כמו שכתוב באחד לחודש השני, שזה ראש חודש יער. אף כאן, באיפה שכתוב את העניין של פסח, שזה בחודש הראשון, שגם כתוב מילה במדבר, זה היה ראש חודש ניסן, והוא הזהיר ונתן את הציווי על קורם פסח, שזה ביודל בניסן הרי, שמספיק שבועיים. הגמרא עכשיו שואלת על סדר הפרשיות. פרשת פסח נאמרה תחילה, שהרי בחודש הראשון נאמר, כמו שכתוב בחודש הראשון זה ניסן, ואילו פרשת למנות את כלל ישראל כתוב בחודש אייר, כי בחודש השני. אז למה בפרשת במדבר, ששם כתוב שזה היה חודש אייר, זה כתוב ברש במדבר. ואילו מה שכתוב לגבי הפסח כתוב בפרשת בלא יזכור. ונכתוב ברש את החודש ראשון, שיהיה קודם כתוב את העניין הזה של חודש הראשון, שזה היה פסח, ורק אחר כך יהיה כתוב של למנות את כלל ישראל, שזה היה בחודש אייר. ועוד לא נכתוב את החודש השני. למה התורה הקדימה את המאוחר? אמר רב נחמן שבתחליף ומשמד הרב, זה סומרס, אין מוקדם ומאוחר בתורה. בתורה כתוב דבר מוקדם, אף על פי שזה היה מאוחר יותר מהדבר שכתוב מאוחר. אמר רב פופ, לא היה מורון, אלו בתרי עניונה. אבל בחד עניונה, מי דה מוקדם מוקדם, ומי דה מאוחר מאוחר. רק בשתי פרשיות, שם אנחנו אומרים שאין מוקדם מאוחר בתורה. אבל בסדר המקראות שבאותה פרשה, מה שכתוב מוקדם זה היה מוקדם, ומה שכתוב מאוחר זה היה מאוחר יותר. דילו את המאוחר, שאם לא נאמר כך, אז יש פה קושיה מאוד חזקה. כידוע שישנם את היוד ג' מידו שהתורה נדרשת בהם. אחד מהדברים זה כלל ופרט. אם יש התורה כותבת בלשון כללי, אחר כך התורה כותבת בצורה, בלשון של פרט, שזה הגבלה, אז אנחנו רוצים לומר שאין בכלל אלו מה שבפרט. רק זה כן, מדחין אלוהי. ואם להפך, אם כתוב קודם כל פרט אחר כך כלל, התורה רוצה להוסיף עוד דברים שלא דומים לפרט. תהי לו את המאוח, אם לא תאמר כך, ותאמר שגם בעניין אחד, בפרשה אחד, אין מוקדם עם מאוחר בתואר, אז נופל כל העניין הזה של כלל ופרט. כלל ופרט, אין בכלל אלו מה שבפרט. אין בפרט וכלל הוא, כי הרי אין מוקדם עם מאוחר בתואר. וסו, פרטו, כלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, דיל מכלל ופרטו. אם אתה אומר, אין מוקדם מאוחר בתורה, אז אין פה סדר. אומרת הגמרא, ואם אנחנו אומרים שבתרי עניון יש מוקדם, אין מוקדם מאוחר בתורה, זה הרי אתה מודה לי, זה כבר כן טוב. יוכל אפילו בתרי עניון אינם, או נכלמן דומה שכלל ופרט אמרוחות מזה מזה, לא דנים אותו בכלל ופרט, בסדר, אתה צודק. שפר. אבל למען דומה שסובר, דונים בכלל הפרט גם כשהכלל מורחק מן הפרט, והגמרא לומדת אפילו כשהם נמצאים בשתי פרשיות, הרי אתה אומר שאין מוקדם מאוחר בתואר. אומרת הגמרא, אפילו למען דומה שדנים באופן שכלל ופרט בצורה כשהם מורחקים, זה רק באותה פרשה, אני מלוכה דמיון, אבל אם זה בתרעין יונה, לא דנים אותם בכלל ופרט, למה? בגלל שבאמת אין מוקדם מאוחר בתואר. אמר רב יהודה, אמר רב, הבוידק צורך שיבטל. גם אם עשו בדיקת חמץ כדת וכדין, צריך אחר כך לומר, כל חמירה וחמיה דיקה בבייסה, לבוטל ולאבק, אף כאפרד הארה. לפי שיטת הסוברים שזה הפקר, לפי שיטת הסוברים שזה לא הפקר, זה משהו אחר, הוא ממאס את החמץ הזה והוא לא רוצה את זה. זה אצלו לא חשוב, יש לו אותו חשיבות כמו האפר. באמת כתוב במוגן אברום כתוב, שכשעושים את הביטול, שהאדם לא יחשוב שזה איזשהו תחינה, אומרים את זה בלשון הרמית, שהאדם ידע שכל מילה, שזה מתכוון למה שהוא רוצה, באמת לבטל את החמץ. עכשיו זה לא זמן לתחינות, עכשיו זה זמן באמת לבטל את החמץ. שאלת הגמור, מה איתמה? הרי מדובר פה הוא עושה בדיקת חמץ, ובבוקר הוא שורף את החמץ, למה צריך לבטל חמץ? הנה, אם תאמר משום פירורין, שייתכן שינשבו פירורין בבית, ואותם הוא מבטל, הוא לא צריך לבטל אותם, כי הם ממילא לא חשובים, והם בטלים מאליהם, או לא יחשיב. וכי תאמר, כי אם דמינטר להגב בעשר, חשיב, ואם תאמר, שמכיוון שסוף סוף הפירורים נמצאים בבית, והרי הבית שמור. למה? בגלל שיש דברי ערך בבית. אז כל דבר, אף על פי שהוא עצמו לא חשוב. אבל מכיוון שהוא נשמר, אגב, דברים אחרים, במילא יש לו כן חשיבות מסוימת, ולכן צריך לתל אותם את הפירורים. באותן הרי למדנו, סויפי תהנים. תהנים כאלו שלא באים לידי בשילות. הם לא תהנים טובים. אבל האדם משמר, שומר את השדה שלו, מפני שיש לו שם קרם ענבים טובים, מפני ענבים. או שיש לו שם סופי ענבים, כלומר, ענבים כאלו שלא בשלים לעולם, הם לא טובים. אבל האדם משמר את השדה שלו מפני מקשאות, מפני מדלעות. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אסור עם משום גזל. כשהבעל הבית, בעל השדה מקפיד, הוא צריך את זה, הוא לא משהו לקחת את זה, אז יש בזה גזל. וכמו כן, מכיוון שזה לא הפקר, יש בזה דינים, דינים של תרומות ומעשרות. אבל בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, אז אין בזה גזל, ואם כך זה הפקר, ואם זה הפקר, ההפקר פטור מן המעשרות. אבל לכל פנים פה אנחנו רואים, שכל דבר שאדם לא מקפיד עליו, אפילו שהוא דרך אגב נשמר ברשותו, אין לו חשיבות, הוא נידון כהפקר. אז אם כך, בגלל הפירורים שנמצאים בבית, לא צריך עדיין לעשות ביטול. אז למה צריך לבטל? הוא אמר, עובק, זה ירא שמיימצא גלוסקי יופי, ודת האלוהי. אנחנו חוששים שמה באמצע פסח ימצא איזה עוגיה מאוד יפה, ויחוס עליה לשרפה, ומספיק אפילו שנייה אם הוא חושב ומחשיב את זה בעיניו, ונמצא עובר עליה בבעלי רואה בעלי מוצא. ולכן צריך לבטל את זה, כי ברגע שהוא מבטל את זה, הוא כבר קיים את התשביסו, ובמילא זה כבר לא שלו, והוא לא, יכול, הוא לא עובר על זה. שואל את הגמור, מה הבעיה? כשימצא את זה, יבטל את זה, וכי משכח אסלה, יבט לי. אז פה, באמת המפרשים שואלים, הרי אמרנו ששמה יחוס עליה. אומרת הגמור, דיל במשכח אסלה, לבוסר איסור, ולאו ברשו זה קיימה, ולא ימוצא מבט לי. ייתכן שהוא ימצא את זה אחרי זמן איסור, ואחרי זמן איסור, הרי החמץ כבר נפקע מרשותו של האדם. למה זה נפקע? מכיוון שזה כבר דבר האסור בהנאה, וכל דבר האסור בהנאה נפקע מרשותו או מבעלותו של האדם. ואז אם זה לא שלו, הוא לא יכול לבטל דבר שאינו שלו. דום הרב לוזור, שני דבורים אינון ברשוסוי של אדם, ואוסון הקוסוף כאילו ברשוסוי, ואילו אין. בור ברשוס הרבים, האדם החופר בור ברשות הרבים, הרי רשות הרבים זה לא שלו. מכל מקום, אם אדם חפר שם הבור, התורה מחייבת אותו בנזקים. וחומץ משש או עשי למעלה. חמץ בערב פסח, מחצות היום והלך, שזה אסור בהנאה וזה לא שלו, התורה מחייבת אותו בבעל ירואה, בעל ימות זה כאילו שזה כן שלו. שואל את הגמור, ונבט לי בארבע ונבט לי בחומש. למה שלא יבטל את זה בשעה הרביעית של היום, או בשעה החמישית, שזה עדיין לא מגיע לזמן של האיזור? למה צריך לבטל את זה כבר בלילה אחרי הבדיקה? אומרת הגמור, הקים דלאב זמן איסורי, ולאב זמן ביורי, הוא דל מפושע ולא מבט לי, אנחנו חוששים. זאת אומרת ככה, זה קשה לקבוע זמן שזה לא זמן מסוים. זה צריך שיהיה זמן מסוים. בשעת בדיקת חמץ זה זמן מסוים, אז האדם זוכר. נגיד לו, פתאום באמצע היום, באיזשהו שעה 11, שם הוא לא יזכור. שם היה, הוא ישכח. שואל את הגמור, ונבט לי בשיס, הוא יכול לבטל את זה, שנייה לפני חלות האיסור, ואז כשמתעסקים בסריבת חמץ, כמו שבאמת המנהג, כשמבטלים גם בלילה וגם ביום. כאז לא צריך לחשוב שמה ישכח לבטל, כי זה זמן מסוים, עושים שריפה. אומרת, הגמור הקים די איסור את הרבון הנלוי, כדאורייסא דומה. הרי חזל הוסיפו עוד שעה לפי דעה אחת, או לפי דעה שנייה, שנתיים, לזמן של איסור חמץ, לפני חצות. אז איסור דרבנן גם מפעיל עליו אותו עניין שזה כמו שאינו ברשותו, אז הוא כבר לא יכול לבטל. דמר אבגיד לומר אבחי בה יוסף המאב, המקדש משש עוזי למעלה, אפילו בחיטי קורדינאיסה, אין חושן לקידוש. המקדש, גם בחיטים שהן קשות להחמיץ, שזה גם דרבנן, וגם אם זה נמצא משש שעות ולמעלה, כלומר מתחילת השעה השישית, שזה רק דרבנן, אף על פי שמן התורה בעצם הקידוש כן היו צריכים לחול. אבל יש לנו כלל, כל דמקדש עדיין דרבנן מקדש, ולכן אף על פי שרק מדרבנן אולי יכול לקדש, הקידוש לא חלים גם לא מדאורייתא, מדאורייתא. כי כל המקדש עדיין דרבנן מקדש, והפקר בדין הפקר, והם הפקירו את ממונו, אז הקידושן לא חלים. זאת אומרת, גם אם מדובר פה באיסור דרבנן, זה כמו איסור דאורייתא, שהקידושן לא חלים, כמו המקדש באיסור דאורייתא, כמו שאחד מקדש אישה באורלה וכדומה, שזה איסורים דאורייתא, המשנה אומרת במסכת קידושין, כי הקידושן לא חלו, כי הרי הוא לא קידש בדבר שזה שלו, כי הרי איסור הנאה זה לא של האדם, הוא לא יכול לקדש בדבר שאינו שלו.